אוקיי, אז ברוכים הבאים לתרגיל בהקשבה 03, והפעם איתנו חבר יקר, גיא מזיג.
כיף להיות, פטרי, כיף להיות.
כיף שאתה גדול. פה, לגמרי. גיא הוא מוזיקאי, כותב, מלחין, מאבד, מפיק, כן, מצייר, מלקט.
מלקט צמחי מרפא, סתם לא, הלוואי.
חלוטין. בעיקרון בתרגיל בהקשבה אנחנו מדברים הרבה על השראה, יצירתיות, לפעמים גם איזה עזרים אנחנו משתמשים כדי לייצר יצירתיות בחיים שלנו. הייתי רוצה אבל להתחיל איתך, נקודה שאני מתחיל בדרך כלל, כאילו, אם אתה זוכר את הפעם הראשונה שנדבקת בחיידק. כן. אבל במובן של... של אוקיי, זה מה שאני הולך לעשות בחיים שלי.
כן, יש רגע מאוד ברור אצלי. כל הזמן, זאת אומרת, הייתי מאוד מאוד, מגיל מאוד צעיר, מסתבר, אתה יודע, התודעה שלך מתפתחת ומתחילה להסיק דברים בגיל יותר מאוחר, אבל בהתחלה, אתה לא מבין שאתה ממש ממש בתוך, בעובי הקורה. ולמה אני מתכוון? אני מתכוון לזה שכבר בגיל 3 אני זוכר את עצמי מתקן על ילדים או את הגננת שלא שרה נכון.
וואו.
בקטע של... כי לי זה נורא ברור שככה שרים, והיא שרה כזה, היא זעיפה באיזה תו וזה, אז כאילו... אבל אוקיי. אתה יודע, לא מייחס לזה חשיבות, ממשיך את החיים, גיל כיתה ד' מצטרף לפרויקט של הבית ספר ומנגן חצוצרה.
שזה היה הכלי...
זה הכלי הראשון שלי בעצם. שלו? ושם אני נחשף לתזמורת, אני יושב בתוך תזמורת, ואת יודע, אתה לא, החוסר, יש חוסר בתקשורת שהיא קצת יותר עמוקה עם הסביבה בגיל הזה, כי אתה, קצת, הדברים הם טיפה יותר שטחיים. אז אתה לא מבין שאתה מבין. אתה לא מבין שאתה כאילו יושב בתזמורת, ואתה מתחיל לאט לאט להבין את כל התפקידים, למה הם... למה זה עושה צליל ארוך, וזה עושה סולו, והוא מלווה אותו, והוא תומך פה, ו... אתה לא מבין שאתה מבין את זה. באיזשהו שלב, התחילה להיות לי דודה קשה מאוד, וממש רצון עז בהרמוניה. עכשיו, אתה יודע, חצוצרה, זה גם תוקע לך את הפה, אתה גם לא יכול לשיר, וגם זה מוציא צליל אחד. וגם היו מלמדים אותנו בצורה כזאת שאין בה שום לימוד של מוזיקה בפרויקט בלוד, שום, כן. שום הרמוניה, למה שתבינו הרמוניה? אתם ילדים מלוד, זה לא, לא צריך, אל תבינו. אתם תבואו, תעשו את העבודה, תנגנו את הזה, אנחנו נקבל את הכסף מהעירייה. אני קצת מגזים, כן, כן, אבל אני אומר, זו ההרגשה. והיום, בדיעבד, ואז אתה, אני מגיע לכיתה ט', אני רואה אנשים עם גיטרות all over, אני אומר, וואו, אני כאילו, אני חייב ל... ואני עדיין לא מבין ב-100% שזה מה שאני רוצה לעשות, אלא זה פשוט כיף לי לעשות את זה, כאילו, אתה יודע, אני מאוד נהנה, מקבל פידבקים חיוביים, כבר בכיתה ת' זאת אומרת, איך ששמתי את הידיים על הגיטרה הראשונה, אני מבין שאני יודע את כל האקורדים, כאילו, אני ממש, יש לי, הייתה לי בבית גיטרה עם 3 מיתרים, לא ידעתי אפילו איך לכוון אותם, אז הלכתי לבית ספר יום אחרי, חבר שקוראים לו רפי, בא עם גיטרה, אני עושה כזה, נאו, נאו, נאו. אתה מבין, אני זוכר את המרווחים עד שאני מגיע הביתה, זה היה בהפסקה הראשונה, מגיע הביתה ב3. מי זוכר מההפסקה הראשונה את ה, נאו, נאו, אתה יודע, את כל המרווח, מכוון את הגיטרה, ואתה יודע, וזה לא נראה לי חשוד, זה נראה לי כל אחד. ואני מוצא, אני ביום הראשון או השני, בגלל שיש לי כבר את הידע מהתזמורת איכשהו, אני כבר יודע את כל הגריף, כאילו אני כבר AM פה, כאילו כל האקורדים שאני מצליח להבין, זה ככה הולך, זה, כי אתה יודע, איכשהו כבר זה יצוק שם, ומהר מאוד, כאילו אני, מהר מאוד אני בכיתה כבר ט', כבר אחרי כמה חודשים, נהייתה סצנה, כאילו אני מוציא דברים בצורה, אתה יודע, כמו פסיכופת, מוציא אותם אחד לאחד, כאילו בלי טעות, כאילו, כי אני לא רגוע עד שזה לא אחד לאחד. אז מתחילה להיות סצנה שיושבים כזה סביבי במדשאה של ט', אני כזה מנגן, כל מיני under the bridge ודברים שהיו אז, ב-90s, ומסביבי באים י'ב'ים, י'א'ים, וכאילו, ובאים ל... אני אומר, מה קורה? כאילו, מה, אני כזה מתקדם? אני מתחיל לקבל פידבקים של כאילו, וואי, וואי, תלמד אותי את זה, תראה לי את זה. אוקיי, אז אני מבין שזה. אבל בעצם הרגע הכי טהור שבו אמרתי, אוקיי, זה מה שעושים, זה שכאילו הייתה לי איזושהי פרידה מאוד מאוד קשה, הדיכאון מוות של האהבה הראשונה כזה, ובגיל 17 ומשהו, ככה לקראת 18, יוצא לי, אני יושב על המיטה איזה 3 ימים, בדיכאון, כאילו ככה, יושב על המיטה, אתה יודע, מת, עם הגיטרה, כל הזמן הגיטרה עליי וזה, ואז פתאום באיזה רגע, אחרי זה 2.5 יומים על המיטה, שאני כאילו, אתה יודע, אתה כבר לא, אתה לא נמצא, אתה לא נוכח, במובן רק הפיזי וה... אתה יודע, המודע לגמרי, ואז יצא, פתאום יצא לי שיר שנקרא, אם רק תדברי, וזה, אני כזה, אני מתחיל לפקפק בעצמי, אני אומר, אני כתבתי, איך זה קרה? כאילו, אני לא זוכר את הרגע שהוא נכתב, כל מי שהשמעתי לו, אומר לי, מה זה, זה השיר הכי יפה שם, כאילו כזה, כאילו, קיבלתי פידבקים מוגזמים, שאתה יודע, זה גרם לי ללכת, לאמא שלי, אמא, יש שיר כזה? אני לא יודע, אני לא בטוח. ואז מעוצמת הפידבקים, אמרתי, טוב, זה משהו שאני צריך לנסות כנראה, כי זה, אני הולך על זה, כי עם פידבקים כאלה, אולי יהיו עוד פידבקים כאלה, וכבר הייתי אז בתוך הדורבנים, זאת אומרת, הייתי אז, כבר ב-17, כבר התחלנו את הדבר הזה של לבדוק מה, איך מרימים את הדבר, 17-18, אני לא זוכר בדיוק, אבל... אולי קצת אחרי, אבל זה כבר, זה היה פחות או יותר בתקופה, ואז הבנתי שאני הולך על זה, כאילו, אני הולך לנסות את זה, וזה היה מין רגע טהור כזה של ההבנה שאולי יש לי מה לתרום לעולם, אתה יודע, זה...
כן. הרבה מהשירים, זה סימן שזה היה שיר ממש טוב, כי אתה, הרבה מהשירים הטובים, ככה אני רואה את זה, הרבה פעמים שיוצא לי משהו טוב, תמיד יש לי איזו הרגשה... שלא אני כתבתי את זה, זה הדברים או עיבוד טוב.
נכון, זה אומר שאם יצא לך משהו כזה, זה אומר שאתה צללת לאיזה זה, או לא יודע, ריחב, או שבחר איפשהו כתבת איזה משהו, שהוא כבר היה, הוא כבר היה, והוא עכשיו אתה רק, אתה הבאת אותו.
כן, אני פשוט הייתי שם ברגע הנכון, והורדתי את זה לכאן, יכול להיות שמישהו היה שם אחריי, זה היה עובר אליו, והוא היה מוריד את זה לשם.
צללת למקום הנכון, אלא לא נודע, ואמרת, מה שאני אצליח לקטוף, אני אקטוף, וזה כאילו, זו העבודה שלנו פחות או יותר, אני חושב.
כן, הרבה ביצירה זה פשוט להתמסר לאיזה רגע מסוים, ולשרת אותו, וכאילו השיר כותב את עצמו.
בדיוק.
או העיבוד, או
המנגינה. ואתה כל הזמן משפצר את עצמך, כדי שלא להפריע. נכון, אנחנו רק בדיוק. עובדים על עצמנו, להיות כזה כלי שלא יפריע לדבר הזה, להתהוות, וללכת כאילו לנסות להיות הכי הכי ברוח הדבר, ולא להפריע לו לתנועה הטבעית שלו.
כן.
כמו שאפשר.
ואיך זה התגלגל, כלומר, מבחינה מקצועית, כאילו... במשפחה וכאלה, יש לכם...
במשפחה...
הייתה איזו התנגדות, או...
בוודאי, מה זה כן? התנגדות? זה מאוד מצחיק, כי כל הכלים שקיבלתי, זה בדיוק הכלים הכי טובים לזה, ואם זאת הייתה איזושהי התנגדות, כי אתה יודע, ההורים, מה הם מבינים על התעשייה? מה אתה עכשיו, מה הילד יעשה? אתה לא יכול לחיות כן. מזה, אתה צריך להיות... תגמור את הלימודים, תעשה, אתה יודע, כמו the usual stuff. אבל מצד שני, אתה יודע, קיבלתי משני ההורים, מצד אחד, אמא שלי מאוד מאוד סופר מוזיקלית כזה, אחת שיכולה לשיר לך שיר של שירלי בייסי, ואתה יודע, כאילו מחכה, אתה יודע, את כל הניואנסים שלה אתה שומע, או מייקל ג'קסון אתה שומע, כאילו זה מובן מאליו, שהיא יודעת את כל הניואנסים, בלי לפספס אחד, היא יכולה לשיר לך פרנק סינטרה, אתה ישר אומר, זה פרנק סינטרה, כאילו יש לה איזה יכול, היא סופר מוזיקלית, מכירה כזה את כל השירים שאי פעם היו ברדיו, ויודעת לה, כאילו, פשוט זה כאילו, יטמיע בנו איזה מין, ברור, זה ג'אז, זה כך, מזרחי, זה כאילו, הכל קל, זה פשוט, כאילו, היא גרמה לך להבין, שההקשבה היא, הקשב, אגב, תרגיל בהקשבה, שזה, יש לו סטנדרט קצת יותר גבוה, מסתם להשאיר את התווים, כאילו, אתה על איזה אורגנית. ואבא שלי מצד שני זה אדם שהוא כאילו סופר למדן, והוא לא, אף פעם לא, אתה יודע, אם אתה לא 100%, הוא לא מרוצה. אז הוא כאילו, אבא שלי נתן לי כלים מדהימים אחר כך בדיעבד, שהבנתי שכאילו אני, אתה יודע, זה כמו שאני מנסה להוציא איזה קטע מאוד קשה, עד שהוא לא מושלם, אני לא, לא מרוצה. לא דידקט,
כאילו.
כן, לא מרוצה, ואז כשאתה כבר אוסף את הידע, והידע הופך לשולי, רק אז אתה יודע להעריך כמה הידע הוא טוב, כשהוא לא כן. טכני, שהוא כבר, הוא מוטמע בך בצורה כזאת, שאתה פשוט נושם עם זה, ואתה לא צריך להשקיע, אתה לא צריך כאילו לגלגל פה, גלגלי שיניים, לחשוב, אה, זה ככה, זה ככה, לא, אתה פשוט, אתה מכיר את זה, ואתה מכיר את זה, וההיכרות שלך היא כבר יותר עמוקה, זה נותן לך איזו אופציה לפלואו, כאילו יותר, הרבה יותר חופשי, בהרבה יותר מימדים, כן. גם ביצירה, גם בהפקה וזה, אז כאילו, שניהם איכשהו, שני הורים נתנו לי כלים פסיכיים, היסטריים, ועם זאת, התנגדו בגיל הזה, כאילו, לא רצו ש, אתה יודע, אני כן. מניח ש, לא יודע אם יש מישהו שלא מכיר את זה.
מקצוע רציני.
כן, מקצוע עם תעודה.
כן. וזה בכלל, כלומר, המשפחה שלכם, יש גם את אייל, כאילו שהוא...
אייל מיד...
הוא נסחב אחריך, איך זה קרה?
מיד ראינו, לא, כאילו אחריי, אבל תכלס הוא הכי אותנטי, אתה יודע, יש בו את זה בפנים, ב-100%, כאילו, אייל הוא מוזיקאי...
מכונן.
מלידה.
בטח.
זה שאני נולדתי קודם, זה פשוט עניין כרונולוגי, אבל אני זוכר ש... הקמנו קטע דורבנים.
כמה אחים אתם במשפחה?
חמישה.
חמישה?
כן, כולם ניגנו אגב, הגדול בקרן יער.
אוקיי.
אני חצוצרה, אייל גם חצוצרה, ואחר כך כל הכלים בערך. אחותנו אחרי זה חליל צד, והקטן סקסופון.
אוקיי.
ואני זוכר שלפני ש... אייל צורף לדורבנים, היה לנו איזה בסיסטים אחרים, וזה, אתה יודע, לא היינו 100% מרוצים, ואז אמרתי לי, אייל בבית, תוך כדי שהוא מתאמן על הבאס, נתתי לו את האלבום של Hair, הסאונדטרק.
אוקיי.
אמרתי לו, אם אתה מוציא את כל האלבום הזה, ואת כל מה שמנגנים פה, אתה מיד בדורבנים, בלי לשאול שאלות, כאילו. אז הוא ישב על זה, לא יודע, איזה שנה, לא יודע, זה, הוציא הכל, כאילו. ואפשר, מי ששומע את השיר אח איזה בוקר וכל מיני דברים כאלה, אתה שומע שם ישירות את ההשפעה מהסאונדטרק של הרי, עם הבסיסט המפגר שיש שם, אתה יודע שם בסיסט?
נכון.
מוגזם. אבל כאילו אמרתי, לא סתם אמרתי, אני ידעתי שהוא גם יכול להביא את זה, וגם אנחנו רק כולנו נהנה מזה, אתה יודע.
כן.
אז כיף, כן, זה היה... הוא היה חלק מהקואליציה שאתה יודע, הייתה בבית, פתאום יש שני מוזיקאים. אז כבר, אתה יודע, ההורים צריכים כבר להבין את התופעה, זה כבר לא בעיה נקודתית.
אני זוכר שהייתי בסשן בדיבי, הטכנאי נכנס בבוקר לחדר ואמר, תשמע, הייתי בהופעה של הדורבנים, ככה מנגנים, ככה צריך לנגן, ככה מנגנים את הבאס הזה, ככה מנגנים את הדיסק הזה, זה היה כאילו... עולם הגרוב והדיסקו, אני חושב עד הדורבנים, במוזיקה, הוא לא יודע, היו ניצוצות כמובן בשנות ה-70,
כן, אבל לא...
אבל גרוב וישראל זה משהו שלא, כאילו לא יודע.
מאוד, כן, אני יכול לציין אולי את אלונה טוראל ואת כל החבר'ה שם, נגיד בכל מיני לא גומר את החודש, אתה יכול לשמוע הפקה שהיא ממש שחורה, או כל מיני דורי בן זאב מדי פעם, אבל חוץ מזה... גרי אקשטיין, קצת, אבל חוץ מזה, מעטים מאוד, באמת, באמת, אתה יודע, באמת שמעו, והזינו את עצמם, ואתה יודע, ספגו באמת, באמת לספוג ברזולוציות הכי גבוהות, את המוזיקה השחורה. וזה הגיע גם אצלי, אתה יודע, זה הגיע דרך המוזיקה הלבנה, זה הגיע דרך הביטלס, הביטלס היו הכי מושפעים בעולם מכל המוזיקה, כל הקאברים שהם עשו, זה צ'אק ברי, וזה, הם הגיעו לארצות הברית בתור הפנומן, אתה יודע, הם הגיעו כזה, the British invasion, ומה שהם עשו, ברגע שהם סיימו את היום הראשון של הרעיונות, זה ללכת להופעות של, אני יודע מה, פץ דומינו, וליל ריצ'רד, וכל מיני כאלה, ואתה מבין שהם נוהים אחרי החבר'ה השחורים, זה מה שהם רוצים להיות. מיק ג'אגר מספר שהדבר שהיה הכי קשה להם, זה לעלות אחרי ג'יימס בראון, באחד ההופעות וזה, ושהריקוד שלו...
אפשר להבין אותם.
כן, ושהריקוד שלו זה הרצון שלו לחכות את ג'יימס בראון.
Okay.
זה העיף אותי קודם כל אמרתי, אוקיי, אני רוצה להבין מה, במה מדובר, ואז התחלתי לשמוע מלא 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 מוזיקה שחורה, כבר בתור ילד, כבר בגיל 20, אתה יודע, כבר התחלתי, קרטיס מייפילד וכל מיני דברים כאלה שהם דיפ, אתה יודע, אתה לא שומע הרבה פה, והדרך הטובה ביותר, זה כמו לעשות טרנסקריפציה, נגיד, אתה יודע, לכתוב את כל התפקידים אחד לאחד, ולנסות את זה שזה יישמע אחד לאחד, להוציא את כל הבאס, להוציא את הגיטרה, להבין איך המוח, איך זה קורה, כאילו, איך המוזיקה הזאת קורית, מה הנטיות, מה הצבע והטעם והשורשים של זה, אתה יודע, סטיבי וונדר זה כאילו אדם שהוא, המוזיקאי הנערץ עליי וזה, אתה יודע, וכל מה שמסביבו, מוטאון, וזה ממש עשיתי מחקר כאילו מעמיק, וזה בדמי, כאילו אני ממש אוהב את זה, היום כאילו, הרבה פעמים אני שומע את הגישה הלבנה, זה לא חייב להיות אנשים לבנים, אבל אתה שומע הרבה, וכזה אתה, אני אומר, וואו, זה קצת דול כזה משעמם לפעמים, כי הם עושים את זה טוב, הם כאילו באים לא לשעמם את עצמם, זאת אומרת, יש שם איזה משחק של, אוקיי, אני בסיסט, אבל זה לא אומר שאני צריך להירדם פה עם דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו. הבסיסט אומר לעצמו, יכול להיות שזה משרת טוב את השיר, כן? אני לא אומר, אני לא נגד התפקיד, אבל אני אומר, הוא כזה אומר, אוקיי, איפה שצריך את הדו, אני אעשה את הדו, וכל השאר אני דו-דו-דו-דו-דו, אתה יודע, כל מיני ג'יימרסונים כאלה. וזה, אתה יודע, זה שווה אותי לחלוטין, אני כאילו, אני בזה כל כך...
איך אתה מאפיין את ההבדל בין, כאילו, כמו שאתה קורא לזה, הגישה הלבנה לגישה השחורה, כאילו? אם אתה צריך לשים רגע...
יש יותר ג'וי, אושר, כאילו, כאילו חדוות נגינה, בכל הכלים, כאילו, או בכל האספקטים, יש איזה משהו שהוא פשוט ג'וי, אתה יודע, אתה רואה את הזה, הוא נהנה. הוא לא בא רק לשרת. זאת אומרת, אומרים לו, אתה גם תשרת, אבל איפה שאפשר, נותן לך, we'll cut you loose, מה שנקרא, איפה שאפשר. אתה רק בוואן, תהיה בדו, אחר כך תעשה משהו, גם, אתה גם צריך לדעת לא להפריע, לתרום רק, וזו גישה נפלאה, זו דמוקרטיה משגשגת, מה שנקרא, זה, כולם עושים דברים, וזה גם תמיד מעניין, כי הוא עושה ככה, והוא מטייל פה, והוא מטייל, והרבה פעמים הם מטיילים ביחד, כאילו בהרבה מהשירים, בהרבה מהשירים, נגיד, יש איזה, נגיד, הבאס עושה איזה טיול שאני לא יכול לוותר עליו, אז כזה, אתה תשמע את הסטרינגס, מלווים אותו ברגע הזה, ואת השירה.
זה איזה ריקוד כזה בעצם של...
כן, ממש, ממש. וכל פעם מישהו אחר לוקח את הליד, אתה יודע, זה כמו עיבוד, זה כמו תזמור, כל פעם מישהו אחר לוקח את הליד, וכולם מסביבו, או זה, וזה כאילו, אתה יודע, זה היופי ב... ככה זה מרגיש לי, זה מרגיש לי ההבדל, זה לא... פחות באים לדפוק כרטיס, באים לחיות, חיים.
זה, אתמול חשבתי על זה, אחד הדברים שאני מאוד אוהב ביצירה שלך.
כיף לי קודם כל
שאתה אוהב. אני מאוד אוהב, אבל הדבר שאני ממש אוהב, זה הפרומואים שאתה מייצר להופעות, לאינסוף, או שיוצא סינגל חדש וזה, כי תמיד כל הזמן יש שם חוש הומור, שאני אפילו פעם אחת ביקשתי שתעשה לי איזה אוסף כזה של... של כל הפרומואים, כי זה, החוש הומור שם הוא בולט והוא מיוחד, והוא ממש גאוני.
תודה רבה, זה משהו שאני כאילו, אתה יודע, לא יכול לקמפרס, זה כאילו משהו שהוא יוצא ממני, אז אני כבר מתעל אותו לזה, שלא ישעמם לאנשים, היי, מחר אני בזה, היום אני בגרי, מחר אני ב...
כן. לא, אבל יש גם איזה פלואו כזה טבעי, שם, לא מרגיש שזה בא מאיזה מאמץ מסוים,
אתה צודק,
יושב עם תסריטאים רגע לכתוב, יש משהו בפלואו הטבעי.
קודם כל אני כותב, למזלי הטוב, אני גם כותב, כתבתי לקומיקאים, כתבתי לגורי אלפי, איזה כמה בתוכנית וזה שזה היה
מערכונים,
כתבתי מערכונים וכל מיני, הייתי בכל מיני תוכניות עם, אתה יודע, מדודו ארז וזה, כל מיני מהדורה מוגבל, כל מיני, עשיתי מלא קומדיה, אתה יודע, בכזה חלטורה, מה שנקרא, אבל זה בדמי, זאת אומרת, אני כותב קומיק, גם במקצוע יכולתי לעבוד בזה, למזלי, וזה הכי מתועל לשם, ואני חושב שהדורבנים היה, התקופה בדורבנים הייתה איזה מין, אתה יודע, זה היה איזה טסט שזה עובד, כלומר, אתה יודע, גם לראות את כברת וזה, לראות שהם עושים מוזיקה, והומו אמר לנו, כל טוב, תהיו אתם, תעשו מה שאתם רוצים, וזה מה שעשינו, עשינו היינו בברבי באים, עושים טוסטים על הבמה, בשיר הרביעי מישהו מקבל טוסט מהקהל, עכשיו איזה מטומטם זה, כל כך מטומטם, או ש... אתה יודע, אייל היה איזו הופעה שהבאנו את אבנר מלכה, הספר המהולל, הוא צבא לו, הוא סיפר אותו באמצע שיר, הוא מנגן, ואבנר בינתיים מספר אותו וצובע לו את השיער בירוק, תוך כדי שיר. איזה הזיות, באמת, עשינו הזיות, הייתה הופעה ש... הייתה הופעה שיש כזה קטע שנקרא, יש שיר שנקרא בהיעדר זמיר, יש שם קטע טכנו כזה, או טרנס, ויש שם פליקרים, אז לא רואים כלום. ואז בפורים אחד, בברבי כפר סבא, אמרנו, בוא נרד בקטע הזה, ונעלה במקומנו אנשים שלבושים אותו דבר. אז היה קשה מאוד. ואז כאילו אנשים קיבלו את הפליקרים האלה של הרגע, אנחנו כזה יורדים מהר, ואז הם חוזרים, הם רואים אנשים אחרים. וזה כאילו עזר לנו להבין שכאילו הקשר הזה עם הקהל, אנחנו אהבנו ג'וי וזה, וכאילו איכשהו זה נטמע בי, העובדה שזה, אני גם תמיד הייתי הכי כאילו רחוק הולך, אני וגם זיגו ואחר כך גם אייל, בוא נלך הכי רחוק, הופעה שהוא כזה, כאילו לא זוכר מה היה שם, שכאילו יורים בו ואז הוא נשאר מוטל, גם בסוף ההופעה, על הבמה. כולם הולכים, יש מוזיקה, הקהל כזה סביבו, והוא שוכב עליו, אתה יודע, לוקחים את זה רחוק.
כן.
אז זה דבר שנשאר, וגם היום בהופעות, כאילו, הופעות נורא מלאות, כאילו, בזה, ו...
זה גם מתחבר לי למוזיקה, בעצם, לעצם הפאנק, כי... תוך כדי, לפני שבאת לפה, חשבתי על זה, על הקשר בין כישרון קומי, הרי מה זה כישרון קומי? זה לדעת מתי לתת את הפאנץ', יש לזה איזה ריתמוס מסוים, יש לזה איזה קצב, שזה מאוד מזכיר, ואם הייתי צריך לקחת את זה לכיוון מוזיקלי, אז דווקא הפאנק, איפה הוואן, איפה זה יורד, איפה הפאנץ' מגיע,
לפעמים הפאנץ' מגיע לפני הוואן, לפעמים אחרי, נכון, זה אף פעם לא.
איפה אני נותן את הנקודה, ואיך אני עושה את זה באיזה כלילות, הרי מוזיקה קומית, בדרך כלל, אם אנחנו קוראים מוזיקה קומית, יהיה לה ריתמוס מסוים. אם אנחנו נוריד לה את הריתמיקה, או היא תהיה כזה אוף קריד, היא תהיה יותר דרמטית, או יותר, תמיד הקומדיה, הקומדיה היא בעצם טיימינג.
נכון, ואתה רואה שהרבה קומיקאים, הם כאילו, הם הכי מוזיקליים, הם כאילו סופר,
מאוד, בטח.
הם שם, כאילו בהוויה שלהם.
נכון, כן, זה מעניין.
כן, זה עולם מאוד קרוב, איכשהו.
כן, הם תמיד הקומיקאים, חוש קומי הוא חוש, בסוף אני רואה אותו חוש קצב.
נכון.
מסוים, ותמיד גם האהבה שלהם למוזיקה תהיה כזאת, אני מכליל, כן, אבל היא תהיה מאוד ריתמית, כאילו, יש מה שהם אוהבים, היפו, פאנט.
כל כך הרבה חברים קומיקאים, וכולם, אתה יודע, הם כל כך, המוזיקה זה דבר שהוא סופר מרכזי בחיים שלהם, אתה יודע, ממש, 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 וככל שהוא קומיקאי יותר טוב ומוערך, אז אני רואה שהמקום הזה של מוזיקה, הוא מבין, יש איזושהי הבנה של, זה לא, הם לא מתמקדים במוזיקה, זה יותר הווייב של הדבר, ואתה יודע, באמת, זה כאילו ממש מזין אותם, מזין להם את היצירה, זה כאילו, סופר מחוברים.
כן, מעניין מאוד. אסי ישראלוף, אני יודע, כבר, לדוגמה, הוציא כמה אלבומים.
כן, הרבה, אבי גרייניק.
כן, בוודאי.
לא, מלא, כאילו, מריאנו...
בלבל ברוך, אני שומע אותו מדבר על אבלטון בפודקאסטים שלו, שהוא למד, והוא נעשה...
נו, גורי ומריאנו, למשל, זה אנשים שהם יחסית אני יותר קרוב אליהם, ומריאנו, כאילו, יש לו ידע במוזיקה, אתה יודע, מכיר עולם, גם מוזיקה שחורה וזה, וגם גורי, אתה יודע, וגורי גם משתתף עכשיו, הוא השתתף בשיר של פול טראנק, וזה מדהים, כאילו... אנשים שהם מאוד בפנים, מאוד. מריאנו עשה איתי כבר שני שירים, אתה יודע.
אני חושב שדני סנדרסון, לדוגמה, הוא מאבות החיבור הזה בין,
ממש,
נכון? ממש. בין הומור, הוא בנה לעצמו...
נתן, הוא כל כך, אתה יודע, הוא השראה גדולה במובן הזה. כל כך הרבה הומור, גם בשירים וגם בין השירים, אתה יודע, אני... קודם כל, לא מאמין, אני זכיתי להיות על הבמה עם כברת, אתה יודע, שזה היה מבחינתי mind-blowing, כן? אז כאילו, אני זוכר את הרגע המכונן הזה, שהם עושים את יודוקוליס, אתה יודע, את המערכונים, כן. ה... ואני כאילו אומר, איזה יופי, כאילו שהיה את הדבר הזה. האנשים היו שם, אתה יודע, לפני שהם הגיעו, זה אף פעם לא הגיע ללבל הזה, תמיד, אם זה היה מופע קומי, אז זה היה בעיקר מופע קומי, עם קצת מוזיקה וזה, זה אף פעם לא הגיע לרמת כישרון כזאת של כולם, נגנים ומוזיקאים מטורפים ויוצרים מדהימים, וגם יש הומור, אתה יודע, אתה אומר, למה מגיע לנו כל הטוב הזה? אתה אומר, איזה... והוא, הם כזה אינפלואנס, אני חושב, מטורף
על הרבה. גדלת על זה כלומר? מבחינתך, כוורת או סנדרסון?
ממש, אני זוכר כיתה תת יוד, אני מגלה את הדבר הזה, כי אתה מכיר את, אתה מכיר את התקופה הזאת שיש את השלב הזה בהתבגרות שאתה אומר, לא, אני שומע רק מוזיקה לועזית, כי אני מגניב.
תן מי הבא עודית. אני התחלתי בצבא להיחשף למוזיקה עברית. כאילו,
זהו, ואז אבל... כאילו, בדיוק, ואז פתאום אני איכשהו בכיתה יהוד. עכשיו, אתה מכיר את זה מאז שאתה ילד, את כוורת, כי אתה שזה ברדיו כל הזמן, אבל אתה אומר, אתה לא זוכר את זה כמו שזה, ואז פתאום אתה נחשף לזה, אתה שומע את זה, מתייחד עם זה, הולי פאק, מה זה, זה דבר הכי אינטור... מה זה המוזיקה הזאת? זה דבר מושלם. ואז כאילו נכנסתי איזה חזה, גם, אני אומר לך, הוצאתי... אני תמיד אומר, אם היו חייזרים באים, והייתי הבן אדם היחיד שנשאר, אז הייתי יכול לשחזר להם את כל האלבומים של כוורת, כאילו, רק ממה שאני יודע ככה, יושב ככה ואומר להם, עכשיו הבאס עושה, כאילו, אתה יודע, מסביר להם בדיוק כל דבר... פשוט הוצאתי את כל התפקידים, גם של השירה והקולות, גם של הגיטר, עוד בס, אפילו קלידים, נגן סולואים של קלידים. הייתי כאילו מכור לכוורת בצורה מטורפת. נגנים את זה עם החבר'ה, היה לי אז להקה כמובן בתיכון וזה, נגנים את זה כל הזמן. זה השראה ענקית כאילו, כוורת. כן. סנדרסון וזה.
לגמרי. כתבת גם את הפסקול חווה ונווה, איך קוראים? מה השם המלא של הסדרה?
כן, מי שמע על חווה ונווה.
מי שמע על חווה ונווה, בדיוק סיפרתי ליואב שמקליט אותנו כאן. אני, כמו שאמרתי לך קודם, התחלתי לשמוע מוזיקה עברית, ממש בצבא.
מה, 20? כן. גיל 20?
משהו כזה, כן. לפני זה הייתי בעולמות הפינק פלויד, לד זפלין.
ברור, למה...
וגם באיזה דחייה, כלומר, מדי פעם הופיע לי איזה שרית הספרית כזה, ובופ, ציזזתי את זה מה... אל תתערבב לי, זה ממש דחית את העולם הזה, לא...
הול אוף פיים הזה שאני מתחזק.
ו... אז חסר לי הרבה, כלומר, יש הרבה שירים, כאילו, להקות צבאיות, וזה שאני לא מכיר, לא יצא לי... או שהכרתי מאוחר יותר, או... אבל אין לי knowledge בדבר הזה, ואני ישבתי לראות את הסדרה הזאת, חווה ונווה. סיפרתי גם ליואב. אני שומע, אני, עכשיו, זו סדרה מקסימה, אני ממליץ לכולם לראות אותה, ממש סדרה מקסימה לעולם להקות הצבאיות בשנות ה-70, איך שהרוקנרול כזה טיפה הגיע להשפעות על הלהקות הצבאיות, קצת פרפיסה, קצת רוק. ואני שומע שירים כאלה תוך כדי. עכשיו, אני בהתחלה חשבתי, ברוב בורותי,
שאלה שירים,
זה קאברים נחמדים, וזה עוד לא התעניינתי בכלל, עוד לא הבנתי שזה, לא חיפשתי מי עשה את המוזיקה והכל. אני שם ראיתי סדרה ו... סצנות ממש נחמדות ומצחיקות, ואני שומע שירים יפים, ואני אומר לעצמי, וואו, בוא, יש פה שירים שלא הכרת. ארץ ערבה וזה, אמרתי, אני צריך לחפש את השיר הזה, זה שיר טוב, כאילו, איך... אני יודע גם למה לא... טוב, לא נתקלתי בזה, כי לא התעניינתי, אבל...
בדיוק.
עד שהגיע השיר גוואדה לחרה, שזה סצנה מדהימה, כאילו, בזה, ואני אומר לך, משהו פה, לא היה שיר, לא
היה שיר כזה.
הם לא היו עד כדי כך מתוחכמים, כאילו.
אתה אומר היה, לא, הם דווקא היו מתוחכמים, אבל אתה אומר היה ונצואלה, אתה מבין? זה כאילו מין, זה היה מין כזה, מין טייק אוף על ונצואלה, כן.
איך זה, תספר לי קצת על העבודה הזאת, איך זה התגלגל ומה...
גורי היה במאי, ככה זה התגלגל, אני כבר כזה לא בשלב שאני עושה סדרות, כי כאילו, אתה יודע, אני מוציא אלבומים, כאילו אני עובד על העניינים שלי, אבל אתה יודע, מדי פעם מתגנבת איזושהי הרפתקה שאתה אומר, אולי לא כדאי לפספס. והוא אמר לי, תשמע, אתה תביא את זה, כאילו, אז היה, ו... והוא צדק, תכלס, כי אני, ככה, זה הכל קרה ככה.
וואו.
זאת אומרת, בפגישה, הלכתי איתם לפגישה, עם הכותבות, עם גלית חוגי ונועה, נועה ארנברג ואיתו, ואיך שאני חוזר מהפגישה, באוטו אני כבר כותב את הפזמון, זאת אומרת, כל כך קל לי, העולם הזה, אתה יודע, אני גם שאבתי את כל ה... כמו איזה בלופרינט, אתה יודע, אני ממש הבנתי, אגב, גם יאי רוזנבלום, אני חייב לומר שהוא ההשראה הכי גדולה שם, למרות שבסדרה זה כאילו שיר של נעמי שמר, שהיא גם, אתה יודע, ענקית, אין מה לדבר, אבל אני אומר, אצלי ההשראה שלי, זה תמיד היה יאי רוזנבלום, שהוא מאסטר מיינד כזה, שמלחין מטורף, מאבד מטורף כזה, ואתה יודע, זה הדמות לחיקוי שלי, אתה יודע, אני כאילו אמרתי, זה כישרון להביא את כל הדבר הזה, והוא היה לי בראש, וגם הבנתי, הם ישרתי הראו לי גם את השיר ארץ ערבה, אז כאילו אמור להיות מיין שמלץ, אבל לא ממש שמלץ, זאת אומרת, זה כן יש פה איזה תחכום של איזה מישהו כמו יאיר רוזנבלום, אבל ככה איך אומרים, זה צריך לרקד על כל הזה, ולהיות, שיהיה לזה איזה עיבוד, אבל זה גם, זה סולנית אחת, זה לא להקה צבאית עם קולות, וכזה ההוויה של ביחד, אלא היא יצאה, וכולם מקנים בה שהיא יצאה, זאת אומרת, כל הסיפור, כזה עובר לך בראש כל מיני רוחה מרה, זה כל מיני חבר'ה כאלה שיצאו, ואתה יודע, זה ישר בא לי, זאת אומרת, אנחנו אחי, גם בדורבנים, גם עשינו כל כך הרבה טייק-אופים על להקות צבאיות, ממש, כאילו, לקחת את הזה, את הירמון שהם היו עושים, איפה הם היו מכניסים את התחכום, איפה זה היה plain simple, איפה זה, איך הם היו שרים, אני ממש ישבתי עם הזמרים, היו שם אילי צ'פמן ו... ומלא חבר'ה כאילו סופר צעירים, ועכשיו הם, איך קוראים לו, ניר קנען, שהוא עכשיו להיט כזה גדול, והייתי צריך לעבור אותם, וגם עם הבנות, ליטו, לדנו וכל מיני כאלה, לשיר ככה, הזמר שבטנק ינצח, ולהסביר להם שכאילו פעם היה טרנזיסטור, כדי לחצות, אתה מכיר את זה שיש קו חולה, וכדי לחצות אותו אתה צריך מיד, היי, היי, כזה, זה הסבר הטכני הכי טוב שהיה לי, כאילו פשוט היה טרנזיסטור, אתם צריכים לצלוח את הטרנזיסטור, יש מלא אנשים שמפריעים, האקורדיוניסט מפריע לך, הוא על הבונגוס, אתה זוכר, היה אז בונגוס, והאקורדיוניסט, וזה פרפיסה סופרמיד, ואתה צריך לצלוח את התעלה הזאת של הסאונד, אז אתה חייב לשיר...
חזק.
גם חזק, וגם עם כל המיד שאתה יכול לייצר. אז כאילו, וככה ישבתי עליהם טייק אחרי טייק, ואני אמר להם, חבר'ה, זה יפה מדי, בואו תעשו ככה, אתה יודע, כאילו ממש, בסוף יצא מדהים וזה, וכאילו אני גם, זה באמת הכיף הגדול שלי לשחזר, אתה יודע, את הידע, להשתמש בו לאיזה שחזור, אתה יודע.
בכלל, יכולות השירה שהיו לזמרים פעם.
כן, אה?
אני זוכר סיפור, אני זכיתי לעשות איזה סשן עם אריק איינשטיין, הקלטתי דואט שלו ושל דוד דהור, הוא הגיע אלינו לאולפן, אני שטפתי את האולפן, סידרתי את ה... היה לנו סשן ממש כיף, בעיקר כיף בגלל שאריק יושב, מעשן סיגר ומדבר, סיפורים, והוא סיפר שמה שהם היו עושים, הרי היו הקלטה זה לערוץ אחד או שניים, אין אוטוטיון, אין את כל
הדברים,
אין אפילו מיקס שאתה יכול לעשות, והם סימנו איקסים ליד המיקרופון, קדימה אחורה, כלומר מי, אם ברגע שהוא היה שר קטע סולו, אז הוא היה צריך להתקדם למיקרופון כדי שישמעו אותו, ואז לקחת שני צעדים אחורה כדי לתת לזמרים.
המיקס היה פיזי.
פיזי.
כלומר, אתה רוצה להרים את השירה, זה פה, גיין וזה, וואו.
והוא אמר לי שהם מסמנים איקסים על הבמה, והיו על או באולפן ההקלטות, וקודם כל היו מתאמנים על הכוריאוגרפיה של, אוקיי, אני נכנס, אני יוצא מקדימה מאחורה.
הכוריאוגרפיה היא גם המיקס.
היא המיקס בעצם, הלבל של השירות, איך שזה מקבל.
שזה בעצם מה שאנחנו רואים בשלב יותר מוכן, אתה רואה את זה על קונסולה,
דברים
זזים,
אותו דבר.
זו הכוריאוגרפיה.
הם חסכו לטכנאי בכלל לקדם אותם, כי לא הייתה את האפשרות לעשות את הבאלנס, ואני אומר, הם עשו את כל זה גם, ואני שומע את הביצועים, גם בלי לזייף, גם בלי, במקומות כאלה של...
זה אף פעם לא ייגמר, התקופה הזאת, אני לא מזמן שמעתי את השיר של סאם קוק, A Change is Gonna Come, יש לו שיר כזה, הכי מדהים בעולם, אתה יודע, זה שיר שהוא גם עד היום, הוא כזה התקווה של השחורים, הוא איזה המנון. והוא מדבר על זה, על הדיכוי, והשיר, עזוב שזה שיר מדהים, אתה שומע אותו ואת כל הלהקה והתזמורת באותו חדר, אתה שומע את אותו ריברב בשנת 59, אני לא יודע מאיזה שנה השיר הזה, ואתה שומע פיזית, פיזית, את הכינורות, נגיד לידו, כאילו סטרינגז עוטפים אותו, כל הטרומבונים והאלה היותר חזקים מאחורה, אתה שומע את ה-ת-ת-ת-ת, אתה שומע את זה, ואתה שומע את הריברב נשפח בדיוק מה... אתה שומע את הלוקיישן שלהם, ואתה שומע איך המיקס נעשה על ידי המיקום, ישיבה. אתה הבסיסט, יש מגבר בס, אז תהיה שם מאחורי הזה, אתה יודע. וואו, כאילו לא, סליחה, הקונטרבס תהיה קצת יותר קרוב שישמעו, אבל הגיטרה שם, אתה יודע, עכשיו הוא שר הכי טוב בעולם, אתה אומר, מה היה צריך פעם בשביל להוציא אלבום? מה כאילו, בלי האוטוטיון, בלי הטייקים האינסופיים, בלי ה-400 אלף ערוצים, כאילו, היית צריך להיות פשוט מדהים.
נכון. כן, פעם זמרים היו אחד למיליון, כזה פרנק סינטרה.
אם חברת הקליטים תשים עליך כל כך הרבה כסף על אלבום, כנראה שאתה שווה את זה.
כן, זה מעניין, כי עם הזמן נהיה תולדה כזאת שונה של זמרים, לטוב ולרע, אני כאילו לא, אף פעם לא חסיד של, אני לא כזה נוסטלגי, ולא...
לא, זה לא קשור לנוסטלגי, אני אומר, הלוואי שזה יהיה יותר לטוב.
בדיוק.
כאילו שהאחוזים של הטוב יהיו קצת יותר.
אתה יודע, הגיע בוב דילן ואמר, טוב, אני לא זמר, אבל הוא המציא את המושג של סטורי טלר, אני מספר את
הדבר. בדיוק.
מה זה הוא היה? הוא זמר כזה גרוע, במרכאות אני אומר, שהוא גרם למלא אנשים, אתה יודע, פול סיימון אמר, אוקיי, אני שר... בזכותו, כאילו הוא נתן לי את האומץ לשיר.
נכון, הוא הביא את הפורטה לסיפור, הוא הביא את הפולק למקומות הרבה יותר גבוהים ממה שהוא היה. כן. אז כאילו, אתה יודע, יש לו זכויות רבות ליהודי הטוב הזה.
כן. והיום במעבר, אתה יודע, הטכנולוגיה לאט לאט מגיעה ועוזרת להמון אנשים מצד אחד, אוקיי, להביע את היצירתיות שלהם, אבל אנחנו יודעים שכל תרנגול, אנחנו יכולים לעשות ממנו זמר, הסקילס הזה, הוא נהיה כבר טכני, כאילו...
וזה אמרתי, הלוואי שזה היה יותר לטובה, זאת אומרת, שיותר היית מקבל איזושהי השראה מכל השטף הזה של היכולות הטכנולוגיות היום, ופחות כל מיני ניסיונות, ולא יודע, זה מרגיש לי שיש הצפה, אבל בסדר, זה רק הרגשה שלי, זה לא אומר כלום, אתה יודע. מרגיש שיש הצפה של כל מיני כאלה, הרבה מזה לא עובר מבחינתי, אבל איכשהו את הרדיו, אם זה כן עובר, לא יודע.
כן.
אבל בגדול זה רק טוב, רק לטובה שיש לנו את היכולת, אתה יודע, לעשות דברים. זה מאפשר, זה כל כך הרבה אפשרויות, כאילו עכשיו זה נותן, כל הטכנולוגיה הזאת, אתה יודע, מדהים מבחינתי.
כן. עכשיו אנחנו גם לפני... AI, אני לא יודע בכלל איך להגדיר את זה, כאילו, אני חושב שזה קפיצה תלת-ממדית בכלל באבולוציה של המוזיקה, או של האומנות, או של ה... אני מתעסק בזה הרבה בזמן האחרון, אבל פילוסופית, כאילו, זה מאוד מעניין אותי, וגם יש כמה כלים מסוימים שאני עושה בהם ניסוי, ואני מוצא... אני מאוד אוהב טכנולוגיה באופן כללי, הרבה פעמים היא עזרה לי.
כל מפיק, יש מפיק שלא אוהב טכנולוגיה.
היא עזרה לי להביע את עצמי, כי תמיד הייתה לי תמונה מאוד, מאוד גדולה, כאילו, של, של איך אני מביים את השיר, או איך אני רוצה... ואני למדתי פסנתר בהתחלה, ממש עם מורה רוסייה,
עם סרגל.
עם סרגל, והתאמנתי על פרטיטורות.
ואז עזבת את זה?
כן, בזכות שאול בן עמיתי, המורה שלי, בגיל 16, היה לי מורה למוזיקה, הייתי מגיע מאשדוד לתל אביב. לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה, כאילו, ללמוד אצלו, אבל באתי וניגנתי לו, אני חושב שברית עולם של מתי כספי, עם התווים,
עם התווים, ראית את התווים?
כן.
וואו.
הוא סגר לי את התווים, לא יכולתי לעשות כלום. לא, אני לא ידעתי. והוא אמר לי, מה אתה רוצה להיות? נגן בקונסרבטוריום? אמרתי לו, לא, אני רוצה לעשות פינק פלויד, אני רוצה לעשות, לביים אלבומים, אני רוצה לעשות אלבומי קונספט. והוא בעצם ניתק אותי בכלל, הוא חירב לי את הטכניקה, הפסקתי כאילו לקרוא תווים כמובן, אבל גם אקורדים כאילו.
אבל ממש... את השמיעה והרגש.
ואת השמיעה והרגש והכל, התחלנו לדמיין דברים ולפתח אותם. ואז מצאתי, ברגע שהסמפלר הגיע, מצאתי כאילו הנה, עם הכלי הזה אני יכול לדייק את מה שאני רוצה להגיד. וגיטרה למדתי, אוקיי, למדתי לנגן את האקורדים של השיר שלי, וכל הזמן היה לי... איך אני, מינימום טכניקה, מקסימום פיל.
כן.
והיו לי גם השראות לזה, כמו ניל יאנג, ביסטי בויז.
כל ה, אתה יודע, 70% מהמוזיקה זה כאילו.
כן, שהיא, ועכשיו שמגיע AI, זה כבר כאילו, וואו, אני לא יודע, זה הולך לעשות הצפה מטורפת של, אוקיי, כל אחד, יכול לעשות את זה בחמש דקות, זה יציף את ה... יציף אותנו במלא זבל, אבל מצד שני, יבוא הגאון, שיעשה מזה גם איזה יצירה... איך אתה בעולמות האלה? איך אתה מתייחס לזה?
לי זה נורא ברור, כרגע, שזה סתם מייצר דברים רנדומליים, אוקיי, יכול להיות שפעם בזה ייצר משהו טוב, אבל לפחות בעולם... לי מרגיש שאתה רוצה לשמוע בני אדם, מתבטאים.
כן.
כך ש... לא משנה מה זה ייצר, אני לא מאמין שכאילו בני אדם ירצו, בוא נשמע את המוזיקה שלו, אלא אם כן זה שוב, לפרסומות.
נכון, זה הפרדה.
תהיה הפרדה יותר גדולה בין, זה כמו עבדות, כל משהו עבדות, שהוא לא מבטא את הנפש שלך, אלא אתה עושה עכשיו זה לאיזה מוצר, אתה עושה מוזיקה לאיזה מוצר, או איזה אנדר, שהוא פונקציה, זה צריך, ה-AI צריך לקחת את זה. אבל אם אתה רוצה, אתה יודע, להתחבר לאיזה... נכון ש-AI יודע לחכות, אבל אני שומע את זה, אני לא יודע, אתה יודע, יכול להיות שזה יקרה, אבל אני עדיין לא שומע משהו קוהרנטי, שאתה אומר, וואלה, יש פה יצירה, אני שומע את האדם, אני שומע פה משהו שהוא נוגע בי.
נכון.
יכול להיות שזה יקרה, אני לא יודע, אבל אני מרגיש שמה שהכי הייתי רוצה, הייתי רוצה, אתה יודע, שיהיה לי איזה צ'יפ, זה הרצון שלי כאילו ביום-יום. כשאני שומע שיר, בדרך כלל אני שומע 60 ערוצים ביחד. החלום שלי הוא לשבת, אתה יודע, ולעשות כזה ככה. אוקיי, תרגם את כל מה שאני מדמיין עכשיו, ככה, ביחד, את כל הערוצים, פשוט תייצר אותם. זה החלום.
כשזה יגיע... זה קרוב מאוד.
אם זה יגיע, אני אהיה האדם המאושר בעולם, כי זה, אתה יודע, כל הסטרגל שלי היום זה כאילו, עכשיו אני, כאילו, אני שומע גיטרה סיטר, איך קורא זה, אתה יודע, אתה מגיד... לך תשיג את זה עכשיו. והפלאג לא מספיק טוב, כי אתה לא, הוא כאילו הוא טוב, אבל הוא לא, אתה לא שולט בו עד הסוף. אז כאילו, זה הסטרגל עכשיו, למרות ששוב, יש כבר מלא פתרונות של סמפלים וזה. אבל, אני כאילו מרגיש שאני יותר מדי detailed, יש לי מלא פרטים, ואני יודע בדיוק מה אני רוצה, שמלא דברים שאני רואה, פרסומות וזה, ואני אומר, "עשה פסה, אני כאילו, זה לא עוזר לי." אני יודע בדיוק מה אני רוצה, אז לא משנה כמה ספלייס וסמפלים וזה, זה לא מה שאני רוצה, אני צריך לכתוב את זה, ושיבוא בן אדם נגן את זה, כי זה פשוט לא קיים כרגע. אני לא כאילו עושה שוק, הולך לשוק, מוצא סמפלים וזורק, פשוט הכל כבר, אז ברגע שיהיה איזה משהו כזה, שממש אני אוכל, הוא יוכל לקרוא אותי, שזה גם סכנה, כן, בעוד דברים, אבל שיוכל לקרוא את כל המידע, ולשפוך אותו פנימה בצורה כאילו מושלמת, אתה יודע, אז אני אעשה כזה 400 תקליטים בשנה, כאילו אני פשוט יושב, אוקיי, אני יודע, אוקיי, אחי, שחק אותה, כן. ואז אתה מעבר, מעבר טופים הזה, לא, אני מעדיף רול, תקן רק אותו, אתה יודע, איזה חלום. זה החלום. אבל עדיין, שים לב, אני עדיין אומר, הוא צריך להיות בשירותנו. אנחנו אנשים, אם אני עכשיו רוצה לשמוע שיר שלך, אני רוצה לשמוע את הנשמה שלך בשיר. אם אני שומע את ה-AI, מי, אתה יודע, את מי אני שומע? שזו השאלה, כאילו, שומע אלגוריתם.
קראתי אתמול פוסט של ג'וליאט לואיס, שהיא שחקנית, והיא גם זמרת ומוזיקאית. יש לה להקת פאנק כזאת, שהיא מופיעה איתה.
מעניין, שחקנים
אוהבים להקת פאנק. בחורה מופרעת, כן.
אוהבים כאילו את ההתפרקות הזאת של הפאנק. הרבה.
כן, היא פרפורמרית. אבל היא כתבה בפוסט, הייתי רוצה שה-AI יעשה את הגביסות שלי והמדיח כלים, כדי שאני אוכל, כדי שיהיה לי זמן לכתוב ולהלחין. בדיוק. אני לא רוצה שה-AI ייצר את הכתיבה והלחנה שלי, כי אז יישאר לי זמן רק לשטוף כלים ו...
איזה גאונה. זה בדיוק מה שאני אומר, לא, אסור, אסור שהדבר, מה זה אסור? כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל יש בזה טעם לפגם, וזה גרוע לדעתי, אם אתה תצרוך את התרבות מ-AI. תרבות זה מאנשים, כן. אתה יודע, אם אני שומע אלי פארקה טורה, אני רוצה לשמוע מה קורה במלי, אני רוצה לשמוע את הסאונד, אני רוצה לשמוע את הריחות, להריח את זה. לא יעזור לי שזה AI, מה אני אשמע אלגוריתם, אז כן. היא צודקת ב-100%, זה צריך לשרת אותנו יותר טוב, ביותר רזולוציה, ביותר חוכמה, ועדיין אתה צריך כן. להיות...
לא, במובן הזה אני מסכים איתך לחלוטין, אני חושב שעולם הפרסום, איפה שהרגש הוא מאוד כן. יבש יחסית, מדיוק. אוקיי, היה יכול לעשות עבודה מדהימה, מדוח. בזול, קמפיינים להמבורגר.
תעשה לי מוזיקה של ריגוש והתחלות חדשות.
כן, זה בסדר, כי אני לא מחפש שם איזה סדק בנשמה, כמו שאני מחפש באומנות. גם לפי מה שרואים עכשיו בכל הפיתוחים, אני עוקב אחרי זה, של המוזיקה ב-AI, זה מרשים, אבל שמעת את זה כבר.
נכון.
אני אכתוב לו, תעשה לי קטע פאנק, סול, עם זמרת שחורה, ששרה, I love my glass, אוקיי, הוא יעשה לי את זה, הרבה, אחרי כמה תיקונים, זה יהיה מאוד מרשים, אבל שמעתי את זה 1,000 פעם, כי זה מה שהיה יודע לעשות, הוא יודע לעשות סטטיסטיקה, מדברים שכבר שמעת, ולהרכיב לך משהו בצורה מאוד מרשימה, אבל מקוריות, זה לא יהיה בחיים, כי אחרת אתה...
אני לא יודע, אני חושש מזה, אני חושש שמישהו כאילו יבוא להתכנת, ויכתוב, אוקיי, עכשיו תהיה מקורי, שזה אומר, תעשה את הפרוג מטל שרצית לעשות, אבל תכניס פה, לא יודע, סאז, וזה, ואז יכול פתאום לצאת לך משהו סופר מקורי, ואז אנשים יגידו, וואו, זה מדהים, אני שומע עכשיו רק את זה. אתה יודע, סתם אני אומר...
כן, יש פיתוחים כאלה שמלמדים, הרי ה-AI כל הזמן עובד על לימוד מכונה, מה אתה מלמד אותו, כן. מה אתה מחנך אותו. ויש פיתוחים של חברות אחרות שהן נוטות לכיוון, מלמדות אותו אלטרנטיב, או פיקסיז, דברים כן. כאלה שהם... כן. כדי שם. שהוא ילמד להיות מקורי, יהיו לך ז'אנרים כאלה של... כן. אבל עדיין, בן אדם שמקשיב לשיר של אביתר בנאי, מעניין את התחת שלו אם זה נעשה, כלומר, הוא רוצה לשמוע את אביתר בנאי.
בדיוק.
ומה עבר עליו, ומה החוויות שלו בפנים. ו...
רק נותר לקוות שהאנושות לא תלך לכיוון של אני רוצה לשמוע, אני רוצה לשמוע מוזיקה, כן, אני רוצה לשמוע מוזיקה, אלא היא שהיא תישאר כאילו נאמנה לקשר כן. האנושי הזה. רק לקוות אנחנו יכולים.
כן, אני חושב שאת הדבר הזה אי אפשר יהיה... לעולם להחליף, כי בסוף אנחנו רואים גם שהשיפטינג המוזיקלי בסוף בסוף עובר לבמה, שזה דבר שאתה בטח גם מרגיש את זה בכלל, היום יש שם הרבה יותר הופעות בארץ, במיוחד ממה שהיה שנות ה-80, יש יותר מקומות.
נכון.
אנשים צריכים את המדורת השבט הזאת, את הדבר העתיק הזה של לבוא ולהזיע ביחד ולשמוע מוזיקה.
אבל החוויה בו הוא עתיק, אבל החוויה בו יכולה להשתפר כל הזמן. הסאונד משתפר, המקומות יכולים להשתפר, אתה יודע. לא בהכל, זה לא קורה בהכל, אבל אתה רואה שהחוויה הזאת קצת יותר משתדרגת, אתה יודע. אני לפחות מרגיש את זה.
כן.
שזה, אתה יודע, זה באמת לבוא לקבל, גם יש איזה משהו מדהים, שאתה יודע, אתה אוהב איזה אומן, ואני הולך לקבל את המוזיקה ממקור ראשון, מה שנקרא. אין לזה תחליף, אתה יודע, זה... אז אני עכשיו הייתי בכל מיני הופעות של האומן עצמו, והאומן עצמו מבצע את זה עם הלהקה כפי שהוא בחר בזה. אין תחליף להרגשה הזאת של, זה, זה, כן. האור הזה הגיע מהמנורה הזאת, עכשיו אני הולך לראות את המנורה, בעצם... מפיצה את אותו אור, אולי בווריאציה נגיעה שונה, אבל זה, אתה יודע שהסורס הוא אותו סורס וזה. כן. אז כאילו לזה אולי, לזה לא יהיה תחליף.
כן. לחלוטין, אנחנו תכף מסיימים. איך אתה בימים האחרונים? בכוונה לא פתחתי את הפודקאסט לנו
בשאלה. אני לא יודע, טוב, זה בטח יהיה, אתה יודע, אפשר יהיה לראות את זה גם עוד שנתיים, אני לא יודע איפה נהיה, אבל... המצב בארץ הוא באמת קשה, עובדים בכל הזמן לנשום, כאילו באמת קשה, אפילו לנשום קשה, אתה יודע. אבל משתדלים, הנה היום, היום בערב גם אני בהופעה, וזה, אתה יודע, משתדלים לעשות הכי טוב לכולם, לצאת רגע איזה שעה וחצי מהדבר, ו... כן. ולחזור לחיים שלנו, ואני מקווה ש, אתה יודע, אני מקווה שהדבר ייגמר מהר, המצב הזה שאנחנו נמצאים בו.
אתה מרגיש את זה כאילו מחלחל ליצירה? אפשר כן, בכלל למנוע מזה לחלחל? כלומר, אתה מרגיש את זה כאילו... יש לך תוכניות? יש שירים שלא שמענו? שנשמע?
כן, יש, אבל אני, אני לא מהאנשים האלה שאומרים, וואו, עכשיו זה הזמן לרכב על הגן.
לא, ברור.
אני מרגיש שאם השיר הוא, אתה יודע, הוא אותנטי, אז הוא, יש לו איזשהו, יש לו את הנצח שלו. הוא יכול להישאר לנצח. ואני גם נורא, כאילו, לוקח, גם יש לי הרבה דברים על מה שנקרא, על הגריל שכרגע נעשים. אבל כן, מלא מלא דברים מתייחסים למצב, מה אני אגיד, אני רק, אני מקווה ליצור מתוך שמחה, זה כאילו, ולא מתוך סטרס, כמו שכל העם נמצא היום בו.
כן.
זהו, אין לי מה להגיד, שיחזרו כולם, שלא יודע, אתה יודע, שנפסיק להיות במצב הזה, לא יודע, שנעשה, אתה יודע מה, שנעשה את הצעדים הנדרשים, קשים ככל שיהיו, כדי, די, מספיק, מגיע, תן לנו לחיות, נכון, רוצים טוב.
לחלוטין, אני מקווה שאפילו נהפוך את זה לאיזה תקומה,
אמן.
ונתקן, כאילו, אני נאחז באופטימיות הזאת,
נכון,
כאילו.
נכון, הזדמנות, זו הזדמנות
אבל
גם.
אבל זאת, חייבים לקחת את זה לשם.
לגמרי.
זה גם מדהים לראות מה המוזיקה עושה בימים כאלה לאנשים, אנחנו רואים את זה בכל פינה, בכל מקום, איזה כוח עצום יש גם לאלה שמייצרים אותה וגם לאלה שמקשיבים לה.
מתחילת המלחמה מול חיילים, שאתה מתחיל את השירים היותר נוגעים ואז אומרים לך, תרים אנחנו לא, ואתה יודע, הם הרגע יצאו מעזה וזה... תרים, תרים. אז אתה מבין שזה בכלל לא... זה לא רדיו עכשיו, זה הדבר האמיתי, זה המפגש האמיתי.
כן. כן, ויש לזה בטוח השלכות מאוד מאוד ארוכות טווח, כאילו, מה שנקרא ליצירה הישראלית, אנחנו בטח ניתקל בזה.
אמן שיהיה, שנהיה ארוכי טווח גם אנחנו, כעם וזה, ושהכל יסתדר, ונצא עם התפילה הזו.
יאללה, מעולה, תודה גיא.
תודה שאירחת.
היה כיף.
איזה כיף. איזה יופי. גדול.
תודה.
תודה לך.